כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
לא ידעתי שחתולי צ'שר תמיד מחייכים. בעצם לא ידעתי שחתולים יכולים לחייך בכלל. שונה צ'שר, התועיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עליי ללכת מכאן?
זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע, אמר החתול.
לא אכפת לי כל כך לאן, אמרה אליס.
אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי,
אמר החתול.
בתנאי שהגיע לאנשהו,
הוסיפה אליס כהסבר.
בטוח שתגיעי,
אמר החתול.
אם רק תתמידי בהליכה.
אליס הרגישה שאין מקום לערער על זה, ולכן ניסתה שאלה אחרת. איזה מין אנשים גרים כאן בסביבה?
בכיוון ההוא, אמר החתול מנופף בכפו הימנית, גר קובען, מסובב על כל הראש. ובכיוון ההוא,
מנופף בכפו השנייה,
גר ארנביב שמשתולל באביב. בקרי אצל מי שאת רוצה, שניהם מטורפים.
אבל אני לא רוצה להסתובב בין מטורפים, העירה אליס.
אין לך ברירה, אמר החתול. כולנו מטורפים כאן. אני מטורף, את מטורפת.
איך אתה יודע שאני מטורפת? אמרה אליס.
זה ברור, אמר החתול. אחרת לא היית באה לכאן.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
כולנו כאן מטורפים על כל הראש, אני מטורף, את מטורפת, כך אומר צ'שר קט לאליס, אליס שמגיעה לארץ הפלאות תחת האדמה, אחת הדמויות המפורסמות והאהובות בספרות, והרבה מעבר לסיפור הנונסנס של לואיס קרול, שראשיתו בסיפור שסיפר המחבר לבנות משפחת לידל ב-1862, וביניהם אליס בת העשר, עם מה היה לו קשר מיוחד. כעבור 3 שנים הוא מעלה את הסיפור לכתב, ומשם הספר הזה הופך לבעל השפעה יוצא דופן על התרבות בכלל, קולנוע, תיאטרון, ציור ואיור, קומיקס, אביזרים, ויצירות ספרות כמובן, ומה לא בעצם? הספר תורגם ללמעלה מ-100 שפות, באין ספור מהדורות וגרסאות, מה שכמובן הצמיח לא מעט משוגעים לדבר. אחת מהם, שמחזיקה ככל הנראה באוסף הספרים הגדול ביותר בארץ, היא מעיין כהן דואק, עובדת במחלקת המוזיקה של מוזיאון תל אביב, והיא האורחת שלנו היום בימי אחורי הקלעים. מקצת מן האוסף המרשים הזה מוצג בימים אלו בתערוכה מיוחדת במוזיאון תל אביב, ואנחנו נצא במסע רדיופוני אל ארץ הפלאות שלך, מעיין. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, קריאה זוהר סדן, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום, מעיין.
שלום.
את אוספת כמעט כל מה שקשור לספר של לואיס קרול מזה כ-12 שנה, צעירה יחסית לאספנים, עסוקה באוסף הזה הרבה מאוד שעות, שלא לדבר על אנרגיה וכסף, אבל בעיקר זהו אורח חיים במידה רבה. אז מה, את באמת משוגעת?
לזה כנראה שכן. זה נכון שכשיש אוסף אז משקיעים בו לא מעט זמן וגם כסף, אבל בכל זאת אני תמיד משתדלת להשאיר את זה בפרופורציות ולא להגזים יותר מדי. למרות שיש אנשים שיגידו שכבר עכשיו אני מגזימה יותר מדי. כן, 400 פלוס ספרים, זה כמות נכבדת.
זה באמת אורח חיים, את ממש חיה את זה.
ממש חיה את זה, אני בעיקר חיה את העולם של האספנות, את החיפוש ואת להבין ולהכיר כמה שיותר, אבל לא הייתי אומרת שאני מרגישה את זה בצורה נוספת במהלך היום יום שלי. הבית שלי לא מסודר כמו העולם של אליסה בארץ הפלאות. כל הספרים סגורים בארונות ומסודרים יפה, וכמובן יש את האתר שבטח נדבר עליו בהמשך, שבו אני מקטלגת את הספרים.
אבל כשאנחנו מדברים על שיגעון, ואת אומרת אני משוגעת לזה, אז?
בעולם של האספנות, בדרך כלל כשמגיעים למצב שיש לך אוסף, ובמיוחד אם הוא אוסף גדול, זה אומר שיש לך אהבה מסוימת לדבר מאוד מאוד מסוים. למרות שאני מכירה כמה אספנים שהתפרסו על תחומים רבים, אבל אני דווקא מאוד ספציפית, ואני אוספת בעצם רק את אליס בארץ הפלאות. וכמובן מעבר למראה, יש לי גם עוד פה ושם קצת מהסיפורים האחרים של לואיס קרול.
כן, ואת אומרת אהבה, אבל באמת אנחנו לפעמים מבלבלים אהבה עם טירוף.
יש שיגידו שזה מגיע לרמה של טירוף, בגלל שהאוסף זה דבר שחוזר על עצמו בכמויות מאוד גדולות.
אז את בוודאי מקבלת תגובות מכל הסוגים, החל מהתפעלות מעצם המפעל האישי שלך, וכמובן מהאוסף המרהיב עצמו, שאגב, כל אחד יכול להציץ ולהתרשם ממנו באמצעות האתר האישי שפתחת, אבל אני בטוחה שישנן גם תגובות אחרות שבאמת רואות בזה אובססיה, הפרעה, בריחה מהחיים עצמם.
אני חייבת להגיד שרוב התגובות הן מאוד חיוביות, גם כי יש משהו בסיפור הזה שהמון אנשים מתחברים אליו, וגם גיליתי לאחרונה, בגלל התערוכה, שיש הרבה אנשים שאומרים, וואו, גם אני הייתי רוצה שיהיה לי איזשהו אוסף מדליק שכזה.
אז איך מתחילים אוסף כזה? יש הרי את הפריט הראשון, ונדמה לי שבשלב הזה אתה עדיין לא יודע שאתה הולך להפוך לאספן, נכון?
נכון מאוד.
זאת הרי לא החלטה. זה פשוט קורה, אז איך זה קרה לה?
פריט הראשון שהתחיל בעצם את האוסף, זה היה ספר משנות ה-60. לפני סביבות ה-12 שנה, הייתה חנות בשנקין, שהיה שם בחור צעיר, והוא היה מחפש בשבילך דברים שאתה רוצה, במיוחד מוצרי ילדות, כי יש משהו בילדות שאנשים תמיד מחפשים לחזור אליו. אז הוא היה מחפש בשביל האנשים את כל המשחקים של שנות ה-80 ושנות ה-90, שהיה להם בתור ילדים. ואני נכנסתי אליו, זו הייתה חנות פצפונת, ואמרתי לו, במידה ומגיע לך איזשהו ספר מעניין של אליסה בארץ הפלאות, אני אשמח, במיוחד אם יש לו איורים יפים.
והבקשה הזאת מאיפה הגיעה?
זה הבקשה הזאת הגיעה מזה שאני, זה כמובן הספר שאני הכי אוהבת כבר בתור ילדה, וגם יש לי אהבה מאוד גדולה לדברים ישנים ול... אני מהאנשים האלה שמסתובבים בשוקי הפשפשים וכל השווקים שיש בימי שישי ושבת. ובכלל אני אוהבת ספרים, יש משהו בלדפדף בספר שהוא לטעמי מאוד נעים וכיפי. אז כל זה התחבר לי ביחד, יחד עם, עם זה שאני באה מאומנות, כי אמנם אני עובדת כרגע במחלקת המוזיקה במוזיאון, אבל התואר שלי הוא בתולדות האומנות. אז איור זה משהו שאני גם מאוד אוהבת, ואמרתי אני אשמח שיהיה לי איזה ספר מעניין של אליסה בארץ הפלאות, שהוא קצת אפילו יותר ישן, שהוא יותר מיוחד, שכבר עבר עליו כזה חיים, אז ביקשתי ממנו, ואז לא שמעתי ממנו כמה שבועות טובים, הוא התקשר אליי דווקא יום לפני שטסתי לניו זילנד לטיול של כחצי שנה, ואמר לי, מצאתי בשבילך ספר, הוא מאוד יפה, הוא משנות ה-60, יש בו איורים צבעוניים מאוד מאוד יפים. אמרתי לו, אני שמחה נורא לשמוע, אבל אני מחר טסה, אני בכלל לא בתל אביב, אני אצל ההורים. אבל, למזלי, באותה תקופה אחי גר בפינה של שנקין, ושלחתי אותו בעצם לקנות לי את הספר, כדי שאוכל לראות אותו לפני שאני טסה לניו זילנד, כי הוא בא להיפרד ממני בשדה תעופה, בגלל שזה הייתה בכל זאת טיסה לתקופה ארוכה.
אז הוא הביא לך לשדה את הספר?
הוא הביא לי לשדה את הספר, אני טיפה הסתכלתי עליו ונהניתי ממנו, אבל כבר המפגש האחד הזה עם הספר כזה ישן, הצית בי משהו. כי גם כשהייתי בניו זילנד, אז הלכתי לחנויות ספרים ישנים, ולראות את האופציות ומה יש להם וכדומה. בסופו של דבר לא קניתי שם שום דבר, כי זה היה נראה לי מאוד יקר. כי יש משהו בספרים ישנים, כן. במיוחד ספרים של אליס בארץ פלאות, בגלל שזה ספר שנאסף המון, שהם לא זולים. ואז כשחזרתי לארץ, כל פעם שהייתי נתקלת באיזשהו ספר שנראה לי מעניין של אליס, אז הייתי קונה אותו, בעיקר באנגלית, כי זו השפה שבה זה נכתב.
וככה זה בעצם התגלגל. פתאום מצאתי את עצמך עם...
פתאום מצאתי את עצמי מחפשת גם ספרים בעברית, בגלל שאמרתי, רגע, אני בארץ, ויכול להיות נורא מעניין להראות את ההבדל בין התרגומים, ובין האיורים השונים שהשתמשו בעותקים ובהדפסות השונות. אז כן, לאט לאט מצאתי את עצמי מתגלגלת לתוך אוסף, כשעם הזמן הוא הפך להיות יותר ויותר מגובש. בהתחלה זה היה free for all, כל מה שהייתי מוצאת הייתי קונה, והיום אני קונה בצורה קצת יותר מבוקרת, מה שנקרא.
אז אנשים הרבים מחזיקים באוספים, אספני בולים ומטבעות ומכוניות קטנות, הכל למעשה. את בחרת באליס של לואיס קרול. לפני כן כילדה היו לך כל מיני אוספים, כלומר נטייה לאספנות הייתה שם פנינה בראשית.
בהחלט. היה לי אוסף של מדבקות שהיו תלויות על הקיר. היה לי אוסף קטן של קלטות של וולט דיסני, מההתחלה שלהם ועד הרגע שבעצם הפסיקו לעשות קלטות וידאו. היה לי אוסף של דובונים שהיה איתי על המיטה בתור ילדה שהיה איתי ישנה איתו. אז תמיד הייתה לי את הנטייה הזאת לאספנות, ולא רק הנטייה לאספנות, גם נטייה לאספנות שהיא כוללת. זאת אומרת שאני, ברגע שאני אוספת משהו, אני צריכה שיהיה לי את הכל ממנו.
סדרה.
סדרה, כן. בדיוק.
שזה באמת מאפיין אספנים.
זה מאפיין אספנים, כן. מסוימים. יש אספנים שלמשל, אם הם אוספים תרגומים, אז מספיק שיהיה להם תרגום אחד מכל נוסח. אצלי, כל הספרים בעברית, גם אם יש הדפסות שונות, אז אני קונה אותם, לא רק תרגומים שונים. ברגע שהספר נראה אחרת, או יש בו איורים אחרים, אז אני קונה אותו.
ואם אוסף כל כך עשיר, מגוון, ייחודי, כמו זה שאת מטפחת היום, זה לא יכול להיות רק משום שהתאהבת בסיפור או בדמויות שבאמת מהלכים קסם על כולנו, ואני יודעת, את אומרת שאת נשאלת על זה הרבה, ובכל זאת אני מבקשת לנסות לרדת איתך אולי למעמקי האדמה ולברר מה בדיוק עבד ועדיין עובד עלייך בסיפור המסוים הזה?
אני חייבת להגיד שזה באמת שאלה שקצת קשה לי לענות עליה, כי מה זה שאתה אוהב בספר זה משהו שמאוד קשה להגדיר אותו. אבל יש משהו בדמות הזאת של אליס שאני תמיד מצאתי דרכים להתחבר אליה. היא תמיד עונה לכל הדמויות שהיא מדברת איתם במהלך הספר, בטון ובטיפה חוצפה שתמיד מצאתי מאוד משעשעת והתחברתי אליה. הדמויות עצמן וההומור שלואיס קרול מכניס בכל הסיפורים שלו, אבל במיוחד בסיפור הזה ובנונסנס, זה דברים שתמיד מאוד קסמו לי. ולמי שלומד את הסיפור קצת יותר לעומק, וקורא גם את הספרים המוארים מלשון הערות, מבין כמה דברים חבויים בו מעבר למה שאנחנו מכירים בקריאה השטוחה, ובמה שאנחנו מכירים ממה שוולט דיסני בעצם קיבע לנו.
נכון.
כי וולט דיסני, לטוב ולרע, הוא מקבע לנו הרבה מהסיפורים המוכרים, ונותן לנו איזשהו סיפור קנוני שנשאר איתנו למשך תקופה מאוד ארוכה. עכשיו, הם הוציאו את הסרט של אליס בארץ הפלאות ב-1951, והם בעצם לקחו את שני הספרים, את אליס בארץ הפלאות ואת אליס מעבר למראה, ועשו איזשהו סוג של מישמש. אז זה מה שרוב האנשים מכירים, אבל בתכלס, בסופו של דבר, זה לא באמת הסיפור כמו שהוא נכתב על ידי לואיס קרול בצורה המקורית שלו. אז כל הרבדים שהם מעבר תמיד מאוד עניינו אותי, ו... יכול להיות שיש לי גם איזושהי כמיהה לתקופה הזאת, התקופה הוויקטוריאנית, יש משהו מאוד תמים ומרתק מבחינתי.
אבל עדיין, כל הדברים שאת אומרת, זה דברים שאני מניחה שמשותפים להרבה מאוד אנשים שבאמת הספר הזה פועל עליהם, והם אוהבים אותו ומוצאים בו באמת עניין אינסופי, בכל המשמעויות שהוא תומן בחובו. עדיין, להפוך את זה לאוסף, כזה כמו שיש לך, שהוא באמת אוסף מאוד רציני ומקצועי, צריך משהו מעבר. אני מנסה להבין...
אגב, אומרת... אני מנסה להבין. אני חייבת להגיד לך שרוב האנשים שאני מכירה שהם אספנים, יהיה להם מאוד קשה לענות למה הם אוספים בכלל, ולמה הם אוספים דווקא את זה. זה נכון שיש משהו בילדות, הכמיהה הזאת היא לילדות, שמאוד, אני חושבת שהוא נמצא אצל רוב האספנים, משהו שמזכיר להם תקופות מסוימות. אז אני זוכרת באמת בצורה מאוד ברורה את הפעם הראשונה שקראתי את הספר ואת הסיפור, וראיתי את הסרט של וולט דיסני. וזה עשה לי משהו בפנים, משהו בלב, שאמרתי, זה הספר שאני רוצה לך, ובאמת חזרתי אליו. יותר ויותר, וקראתי אותו שוב ושוב, ובגילאים שונים, וכל פעם שקראתי אותו שוב, אני מרגישה שהבנתי בו דברים אחרים, ואז כשהתחלתי גם ללמוד אומנות, היור הפך להיות חלק מאוד משמעותי, והיום אני בעיקר אוספת מאיירים שונים, כדי לראות את ההתעסקות הזאת בנושא אחד, למשך תקופה כל כך ארוכה, על ידי כמות כל כך אדירה, של מאיירים, כי בעצם כמעט כל מאייר באיזשהו שלב בקריירה שלו לוקח על עצמו את האתגר לאייר את הספר הזה ולנסות להביא נקודת מבט אחרת ושונה ואפילו למצוא את הסצנות שהן לא תמיד השונות ולא אלו שמאוירות תמיד, כי כולנו מכירים את האיורים סביב מסיבת התה וכולנו מכירים את האיור עם הזחל, אבל לנסות לקחת את האיורים לכיוון אחר ושונה ולהביא את הספר לחיים, כי זה בסופו של דבר מה שאיור עושה, זה מה שאני מוצאת כיום כדבר היותר מעניין אפילו מהמשמעויות של הספר, בגלל שאותם אני כבר קראתי כאין ספור פעמים.
אז מתחברים לך דברים חדשים? יש פגישות עם ספרים שאת למשל רוכשת, שפתאום מתגלה לך משהו שלא היה ידוע לך עד עכשיו?
תמיד, כן? תמיד. בגלל המגוון הרחב של האיורים ושל התרגומים שנעשו לספר, אז תמיד מוצאים דברים חדשים לראות ולהתעניין, ובגלל שזה ספר כל כך אהוב, אין לאוסף הזה סוף בעצם, כן. בגדול. למרות שבספרים בעברית אני לאט לאט מתקרבת לסוף, בספרים באנגלית יש אין ספור, וכל שנה יוצאים לפחות 10-15 עותקים בהוצאות שונות חדשות.
וזה עדיין פוגש אותך, את המשהו הזה בפנים שלך, בכזאת עוצמה?
בעיקר אם זה אומן שאני מאוד מתחברת לאיורים שלו. ברגע שמגיע ספר חדש, אני הביתה, חדש זה אומר, לאו דווקא חדש חדש, כן. זה יכול להיות גם חדש ישן, אני יושבת ואני מסתכלת על כל האיורים, ובמידה וזה גרסה, ולא הספר המקורי, כי את הספר המקורי אני קוראת בלי שום קשר כשאני רוצה, ואני הולכת לחפש איזשהו קטע מסוים, אז אני גם קוראת את הגרסה כדי להבין ולראות את ההבדלים לעומת גרסאות אחרות. אני ממש יושבת ומלטפת את האיורים, כי בגלל שאני הפכתי להיות מאוד ספציפית במה שאני קונה ולא כל דבר, יש את ההתרגשות לראות בעין את הספר ברגע שהוא מגיע, ואיך הוא שונה ואיך הוא מיוחד מכל השאר. כי ברגע שמגיעים ל-400 פלוס ספרים, אז באמת כל אחד הוא מיוחד מבחינה אחרת.
ועדיין את לא יודעת להגדיר בדיוק מה בתוכך הביא אותך להתחבר לספר הזה כאספנית של הספר הזה, ולא רק חובבת שלו.
לא, מאוד קשה לי לענות על זה, באמת. וזו שאלה שחוזרת. וקצת...
כי זה חריג, כי זה,
כי
חריג. זה משונה, כי זה מטורף.
אז... זה נכון, למרות שבגלל שאני בתוך העולם הזה, אז אני מכירה כמות יחסית גדולה מאוד של אספנים. אז אני מגלה שאנחנו לא כזה אוף מוזר ודבר נדיר, פשוט לא כולם תמיד מודעים לבן אדם שהוא אספן. הרוב המוזיאון למשל, שאני עובדת בו כבר כמעט 7 שנים, הוא לא ידע שיש לי את האוסף. זה באמת רק החברות מסביבי, כי אני אישית מעולם לא חשבתי בכלל להציג את הספרים בתערוכה. זה משהו שלי פרטי, ואני חייבת להגיד שהתהליך הזה של להוציא אותם מהבית, הוא גם היה דבר לא קל. זה לא שאני לא נותנת לאנשים להסתכל עליהם כשהם באים לבקר אותי וכדומה, אבל פתאום החוסר שליטה הזה על כמות כל כך גדולה, כי בכל זאת יצאו מהבית כ-100 ספרים ועוד כ-100 חפצים. אז פתאום הארונות נראו טיפה פחות מלאים, והכל עובר לידיים שהם לא שלי, ונכון שזה מוזיאון, ונכון שמוזיאון יודע טוב מאוד איך להתעסק עם חפצים, גם עם יקרים, ובוא נגיד שכל האוסף שלי ביחד לא מגיע לרבע ולא לשליש ולא לשמינית של רנואר אחד שנמצא במוזיאון, כן? אבל בגלל שזה שלי וזה אישי, אז כן היה לי קצת קשה. מצד שני, הרבה דברים חדשים שיצא לי לחוות ולהתקל בהם כתוצאה מהתערוכה. אבל מצד שלישי, כמו שאמרתי, לאוצרת של התערוכה, שרה ריימן, שבאיזשהו שלב לפני חודש בערך, אני רציתי להסתכל באיזשהו ספר ונגשתי לארונות שלי, ופתאום אני נזכרתי שהוא בכלל לא שם, הוא בכלל במוזיאון, ואין לי את האופציה להסתכל בו ולחפש משהו שרציתי להסתכל עליו. אז זה גם הייתה מעין חוויה מוזרה, שזה כאילו לא אצלי, למרות שאני יודעת שזה חוזר, אבל זה לא אצלי כרגע.
מה זאת אומרת, מה רצית לראות שם וידעת שזה בספר מסוים ההוא?
רציתי להסתכל על איזשהו איור שלא זכרתי האם הוא אותו מאייר כמו בספר אחר שיש לי. בגלל שבתקופות המוקדמות יותר, לא תמיד היו מציינים בקרדיטים של הספר את המאיירים. אז לפעמים זה קצת גם עבודת בילוש להבין מי המאייר או מאיזה שנה הספר יצא לאור. ההתעסקות הזאת זה גם חלק מהאוסף ובעיקר מהכתלוג שלו. אם אני רואה ספר, אני יכולה ישר להגיד אם יש לי אותו או אין לי אותו. אפילו בתוך הארונות, אני יודעת איפה כל דבר נמצא.
וואו. אז מה זה אומר בפועל? יש סדר יום? איך את מחפשת? איך את יודעת מה לחפש? איכן לחפש? איך הופכים מצעירה נלהבת למקצוענית?
זה באמת משהו הדרגתי. בהתחלה זה היה, כמו שאת אומרת, צעירה נלהבת, וכשהייתי נתקלת סתם באופן רנדומלי, פתאום באיזושהי חנות ספרים הייתי נכנסת, ואם במקרה הייתי רואה עותק מעניין, אז הייתי קונה אותו. בעיקר מדובר היה בדברים זולים ולא משמעותיים. לאט לאט התחלתי להכיר את כל החנויות ספרים בארץ, ובמיוחד את הספרים יד שנייה וספרים עתיקים, וגם לפתח מערכות יחסים עם הסוחרים. אני כבר מכירה את רובם, לא רק בחנויות ספרים, כי יש גם סוחרים שעובדים ללא חנויות ספרים, אלא פשוט הם סוחרי ספרים עתיקים יותר. זה להכיר את האנשים האלה, זה לפתח איתם איזושהי מערכת יחסים שהם יכירו אותי ויזכרו אותי, שבמידה ומגיע אליהם איזשהו ספר מעניין, אני הטלפון הראשון שלהם, מתקשרים או ששולחים לי הודעה, בדרך כלל באמת בהתרגשות גדולה, הנה תראי אולי זה חסר לך. במקביל זה גם להכיר יותר ויותר את הרשתות החברתיות. אני מדברת גם עם אספנים של אליס מחול. יש אספן מאוד גדול שאוסף הוצאות ראשונות של תרגומים שונים. ואנחנו מדברים כל הזמן על לפעמים על החלפות, לפעמים אם הוא מוצא משהו בעברית והוא צריך שאני אתרגם לו אותו, זה גם מוצאים את המערכת היחסים הזאת. וחלק השלישי הוא האתרים. זה להכיר אותם ומפעם לפעם להיכנס ולראות אם משהו חדש הגיע ויצא למחירה שאולי מעניין.
אבל איך את יודעת מה לחפש? כמה זמן זה לוקח לך? את עושה את זה כל יום?
אני לא עושה את זה כל יום, אז זה בדרך כלל ברגעים כאלה שאני רוצה להתנתק לרגע. אני תמיד מחפשת את הדברים בעברית. אז אחד הדברים הראשונים שאני עושה זה נכנסת לאיבה ורושמת את המילות חיפוש הכי זמינות, שזה נגיד אליס היברו, ולראות אם משהו חדש שיוצא למחירה וכו'. שאר הספרים שזה לא מדובר בעברית, אז באמת יש לי תקופות. הייתה תקופה מאוד ארוכה שחיפשתי קומיקסים. זה מדיה שאני מאוד אוהבת. במיוחד הקומיקסים הישנים יותר, בגלל שהחדשים יותר הם באיורים דיגיטליים, ואני יותר עניין אותי הציורים הישנים, איורי יד. וכנ"ל היה לי לפופ-אפים, כי זה גם משהו שאני מאוד מתחברת אליו ומאוד אוהבת אותו. התכנון נייר הזה, אדריכלות נייר. נכון.
ספרים שבעצם זה קופץ החוצה.
בדיוק. מבחינת
הנייר
נכון.
זה תלת ממד.
עוד תלת ממד, ויש גם תת קטגוריה שנקראת moving parts, שזה חלקים נעים. זה כמו, אני בטוחה שאת זוכרת שהיה לך בילדות, שהיית מושכת באיזשהו טאב כזה, והתמונה הייתה זזה.
כן.
זה ריתק אותי. והיכולת של האומן להעביר את הסיטואציה בתלת ממד דרך נייר, אומן מסוים שעדיין אפשר לקנות את הספרים שלו, שזה רובר סבודה, כל דף הוא פופ-אפ אחר, ולמשל בסצנה שהיא גודלת בתוך הבית, כשפותחים את הדף הזה, כל האיברים שלה, הידיים והרגליים ממש יוצאים החוצה מתוך הבית, וזה כל כך יפה וכל כך מושקע.
זה באמת מקסים. את מדברת על חנויות שאת מבקרת בהן, חנויות מאוד מסוימות. לאחת כזאת בלונדון, את מתוודעת כשאת שווה מאפריקה, מטיול ארוך נוסף, חנות שהיא ארץ פלאות בעצם.
לחלוטין.
את עוברת שם חוויה שקצת מזכירה אולי את הסצנה מאישה יפה, כשג'וליה רוברטס נכנסת לחנות יוקרה בבלויים ומבקשת לרכוש לעצמה בגדים, ונתקלת ביחס מזלזל ומשפיל מצד המוכרות. אז גם עלייך הסתכלו במבט חשדני משהו.
כן, בגלל שאני באמת אוף קצת מוזר בעולם האספנות, אני בחורה צעירה, וספרים ישנים זה לא משהו שרוב הבחורות הצעירות אוספות. אז כשאני נכנסת לחנויות האלה, הרבה פעמים מסתכלים עליי ולא מבינים לחלוטין איך זה יכול להיות שאני זו שבאה לבקש את הספרים האלה. אבל ברגע ש...
אבל שם ממש אמרו לך, גברת, מה זה לא בשבילך.
נכון, אמרו לי, בחנות בלונדון אמרו לי, את בטוחה, זה ספרים יקרים. אמרתי להם, אני יודעת, אני... אל תסתכלו על מה שאני לובשת כרגע, אני באתי מספארי, אבל אני באמת רוצה, ואז שלפתי את המחשבון, בגלל שבתקופה ההיא גם הפאונד היה יקר, נכון. והייתי חייבת לדעת באמת כמה אני משלמת, אז כל הזמן עשיתי את החישובים של המחיר, ואז הם הבינו שאני באמת מתעניינת, ואני לא סתם מגיעה ומבזבזת את זמנם. ואחד המוכרים שלח אותי לאותה חנות שאת מדברת אליה.
ששם רכש לעצמך עותק מ-1884.
נכון.
נכון, שמוצג אצלך בויטרינה משלו.
נכון.
מה, למה בעצם?
זה הספר הראשון שקניתי שהוא היה באמת עתיק. ספר שמהמאה ה-19 שהחזקתי אותו ביד ואמרתי אני חייבת שהוא יהיה אצלי בבית. בחנות הזאת יש כל כך הרבה הוצאות של אליס בארץ הפלאות. אנחנו מדברים על מאות של הוצאות מכל העולם ומכל התקופות. ואני, כל פעם שאני מגיעה לשם אני יושבת ואני עוברת אחת אחת ומנסה לבחור עם מה אני חוזרת הביתה.
ארץ פלאות.
לחלוטין ארץ פלאות, זה חנויות יפהפייה, היא פיצפונית, היא פחות או יותר בגודל של החדר שאנחנו יושבות בו כרגע, אבל יש להם מחסן מאוד גדול והם מתמחים בספרי ילדים.
ולמה לספר הזה יש ויטרינה משלו?
בגלל שהוא הישן הראשון שלי. הוא זה שהתחיל את ההתעניינות שלי בספרים המאוד עתיקים. Mm-hmm. הספר הזה נראה זהה להוצאה הראשונה האמיתית שיצאה ב-1865. הוא אחד מתוך 18,000 שיצאו באותה הדפסה. יש משהו בספרים באמת ישנים, במגע שלהם, בבד שעוטף אותם, ובניירות הדקים והעדינים שהיו משתמשים בהם פעם.
ויש לך בעצם ספר עתיק עוד יותר.
נכון.
מ-1869.
שאותו דווקא קניתי בארץ. כן. מדי סוחר שאני מכירה אותו כבר הרבה שנים, והוא הציע לי אותו.
ומה מיוחד בו?
הוא תכף מגיע ל-150, בין 150 שנה. וספרים כאלה שעבר עליהם כל כך הרבה, זה מצית את הדמיון, איפה הם היו במשך ה-150 שנה האלה עד שהם הגיעו אליי. אני באמת פחות חוקרת ומבינה איפה הם היו לפניי, אבל רק העובדה שיש להם את הכמות הזאת של ההיסטוריה, זה משהו שמציד בי איזושהי אהבה אליהם.
כלומר, יש לך משיכה לעתיק, לישן,
מאוד.
כל הממד הנוסטלגי.
מאוד.
ואם אנחנו מדברים על עתיק וישן, בעצם המהדורה הראשונה הייתה של לואיס קרול, שכתב את הספר בכתב יד.
נכון.
וכך הוא נתן את זה לאליס לידל. העותק הזה כמובן קשה להשגה, אבל יש לך...
בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי. אבל יש לך עותק פקסימיליה שלו. נכון,
נכון? יש לי עותק פקסימיליה, שזה בעצם נאמן למקור של כתב היד. קודם כל, כתב יד שלו עצמו מאוד יפה, ובנוסף, הוא ייר בעצמו את הספר כולו. ואפשר לראות באופן מאוד ברור את ההשפעה שלו כמאייר על ג'ון טניל, שייר את הספר המודפס שאותו אנחנו מכירים היום. הספר שנכתב בכתב יד הוא גם טיפה שונה מהספר שאנחנו מכירים כמודפס, כי בגלגול הראשוני שלו הוא נקרא הרפתקאות אליס מתחת לפני האדמה, ויש שם גם פה ושם קטעים שהם טיפה שונים, כי לואיס קרול עשה עריכה מחדש לפני שהוא הוציא את זה בצורה מודפסת. ואני חייבת להגיד שאלה אחד מהאיורים האהובים עליי, בגלל שהוא לא היה מאייר מקצועי, הוא היה מאייר חובב, יש משהו מאוד בתולי ונאיבי באיורים שלו, וההשפעה שלהם על כל מי שאייר מאוד בולטת.
אמרת שיש לך למעלה מ-400 ספרים, אבל זה לא רק ספרים, מה עוד יש באוסף שלך?
יש תקליטים, דמויות, יש קלטות וידאו, משחקים, במיוחד בעברית, כל דבר שהיה כתוב עליו, אליסה בארץ הפלאות, אני אוספת, יש לי עטיפות מסטיק.
וואו.
יש לי מדבקות של טמפו שהיו מחלקים בתחנות דלק. אחד הדברים היותר יוצאי דופן שיש בתערוכה למשל, זה סבון, שהעטיפה שלו היא של אליסה בארץ הפלאות. המגוון הוא מאוד מאוד רחב של מוצרים.
נזכיר למאזינים שאנחנו משוחחים היום במאחורי הקלעים על אוסף ספרי אליס בארץ הפלאות ועל הספנות בכלל באולפן כאן תרבות, בעלת האוסף מעיין כהן דואק ואני רותי קרן. אם מדברים על דבקות ומטרה, את אומרת שאת נחושה להשיג את כל הספרים שהופיעו בעברית, יש לך כמעט את כולם, ובעברית יש וריאציות מיוחדות ומצחיקות. אמרת לי שיש באיזשהו מקום סדר פסח במקום מסיבת...
בהוצאה הראשונה בעברית של הוצאת אמנות של 1924, שהיא לא יצאה בארץ, היא יצאה בפרנקפורט. בתרגומים הראשונים רצו להכניס לספרי ילדים את היהדות ואת הציונות. זה בעצם הפעם הראשונה שעברתו לה את השם, והיא הפכה מאליס לאליסה.
לאליזה אפילו.
לאליזה זה בא קצת יותר מאוחר, אבל אליסה, ובאותה הוצאה שגם ככה העברית שלה היא טיפה ארכאית, כי באותה התקופה העברית עצמה, התרגומים היו כאלו, אפשר לראות שבמקום המסיבת תה, הם עושים סדר פסח, שזה באמת וריאציה רחוקה טיפה מה... מהמקור.
אבל רגע, הספר הזה יש לך?
יש לי. מהדורה הראשונה יש לי 3 עותקים של הספר הזה. בעצם את כולם קניתי בסביבות השנה וחצי האחרונות. המהדורה הראשונה, היה לי הזדמנות לפני כ5-6 שנים לקנות אותה במחירה פומבית, ואני הפסדתי. כי לא הצלחתי
להגיע לסכום.
לסכום ש... כן. מי שעכשיו שאני מכירה אותה, שהתחרתה נגדי, שהכרתי אותה עקב התערוכה, בעצם אני יודעת שאלה הסכום היה הרבה יותר גבוה.
אז יש ה... עוד משוגעת אחת כזאת.
יש, כן. בהחלט.
כן, אגב, אם מדברים על תחליפי תה, יש לך ספרונים שחברת הבירה גינס הוציאה.
נכון.
נכון? ושם שותים בירה במקום תה.
גינס, משנות ה-30, 20 ועד שנות ה-50, עם ההפסקה באמצע של מלחמת העולם, הוציאו ספרונים שהם שיווקו אותם לרופאים, ונתנו לבירה תכונות של... תרופה, ו5 מתוך הספרונים האלה מתעסקים בדמויות של אליס בארץ הפלאות, ומשתמשים בחלק מהחמשירים של לואיס קרול וכדומה. אז זה גם עוד משהו קצת יוצא דופן, שהוא לא הסיפור עצמו בצורה ישירה, אבל זה היה נראה לי כל כך מעניין ויוצא דופן, שאמרתי אני חייבת שיהיה לי אותם. אז כרגע יש לי מתוך החמישייה, יש לי 3. כי בגלל שהם בקריכה רכה והם היו מחולקים בחינם, אז הרבה זרקו אותם לזבל, אז הם קצת יותר נדירים במצב טוב, אז אני לאט לאט אוספת אותם עד שיגיע לכל החמישייה.
יש גם גרסה ביידיש ראיתי, אליסס אבנטורס אין וונדרלנד.
זה יותר טוב ממה שאני הייתי מצליחה להגות את זה. שתי השפות שרציתי תמיד שיהיה לי, במיוחד בגלל שהן רשומות בכתב עברי, זה יידיש ולדינו, שאת שתיהן... קניתי בכמה שנים האחרונות.
וכשאת רואה עותקים ישנים וחדשים בעברית ובשפות זרות וכל מיני פורמטים, לא רק כספר קריאה רגיל, יש איזו תובנה על הסיפור, על הדמויות, על אליס כילדה ויקטוריאנית ועד לאליס של ימינו, יש לזה ביטוי?
בהחלט. אפשר לראות בצורה מאוד ברורה שגם ביורים וגם בתיאורים שלה, שבתקופות המוקדמות היא מתוארת ומצוירת כמו ילדה ויקטוריאנית ממוצעת. היא לבושה בסמלה עם הסינר ויקטוריאני, ולאט לאט ככל שמתקדמים עם השנים ועם הזמן רואים איך שהדימוי שלה משתנה. והאמת היא שלאחרונה יש גם חזרה לדימוי המקורי של אליס לידל, בגלל שלעומת התיאור הרגיל שאנחנו מכירים שלה, זה עם שיער בלונדיני ארוך, אבל אליס לידל הייתה בכלל ברונטית ועם שיער קרה קצר. אז לאט לאט חוזרים גם לשם, ויותר ויותר מהירים מציירים אותה כברונטית עם שיער קצר. וגם בבגדים שלה וגם בצורה שהיא מדברת אפשר לראות איך היא מתקדמת לזמננו אנו. אפילו בתרגומים היותר חדשים, למשל אתרה אופק לפני כ6-7 שנים הוציאה מהדורה שהיא תרגמה שמיועדת לנוער, וצורת הדיבור שלה שם היא הרבה יותר קרובה לאיך שהנוער מדבר היום.
באמת? אבל עכשיו תגידי, איך מתחזקים אוסף כזה? זה הרי הרבה נייר, הרבה מקום גם צריך, בסופו של דבר צריך יהיה לקנות דירה לאוסף. אבל זה הרבה נייר, הוא בו ישן, נדיר, אלו דברים למשל שאת בודקת כשאת למשל קונה באתרי אינטרנט?
מבחינת המקום, אני יודעת שזה מאוד מפתיע, אבל אם את חושבת על זה ואת מסתכלת על המדף ספרים שלך בבית, אז אפילו על מדף לא מאוד גדול, נכנסת כמות לא קטנה של ספרים. אז זה נכון שזה תופס, מקום זה אני לא יכולה להכחיש, אבל לא מרגישים את האומס שמדמיינים כשחושבים על 400 פלוס
זה
ספרים.
זה לא שאת מצטופפת לך בפינה ומסביב ספרים.
לא, זה לא ככה. כל הספרים שלי סגורים בארונות עם ויטרינה רק מצד אחד, בגלל שאני מאוד מקפידה שכמות האור שנכנסת ופוגעת בספרים תהיה מינימלית, ותמיד ללא אור שמש ישיר. עם הלחות, שזה משהו שמאוד קשה להתמודד איתו, במיוחד בתל אביב ובקיץ. יש לי סופחי לחות שמפוזרים בארונות, אבל השנה אני ראיתי את הסופחי לחות משנים את צבעם כל כמה ימים, והייתי צריכה כל כמה זמן לייבש אותם במיקרו ולהחזיר, וזה כן התעסקות.
התעסקות, כן.
במיוחד בקיץ, כי הקיץ הזה היה מאוד, הלחות הייתה מאוד גבוהה.
כן, את יודעת, אנחנו הרחנו כאן לפני שבועיים את מנהל מעבדת השימור של מוזיאון ישראל, זה מאוד לא פשוט לשמור על נייר, אז חוץ באמת סופחי לחות, יש, את מתייעצת נניח באמת עם אנשים מקצועיים כאלה?
לפעמים, לפעמים, אני בגלל שאני עובדת במוזיאון, אז יש לי את הפריבילגיה להתייעץ עם המשמרים שלנו במוזיאון. כל ספר שנכנס אליי הביתה, אני בודקת אותו, יש כל מיני סימנים למזיקים, שזה גם דבר שמאוד צריך להיזהר ממנו. למהדורה הראשונה בעברית, בגלל שהיא הייתה לי כל כך יקרה, ואני מאוד אוהבת אותה, אז עשיתי לה קופסה מיוחדת אצל קורך. ספרים.
תהליך החיפוש והבחירה מצריך באמת מיומנות גם של שפה, של הגדרות, של דרך איך לשאול ולברר, של אופנים להציג ספר, נכון?
נכון, את הטרמינולוגיה לאט לאט לומדים מעצם החיפוש עצמו. כי ברגע שהספר לא נמצא ממולך, אם אני קונה אותו לא מהחנות ואני קונה אותו דווקא מאיבי או מהאתרים השונים, אז לאט לאט לומדים מה ההבדל בין ביינדינג לבין בורד לבין פלאפ, יש כל מיני טרמינולוגיה שמתייחסת לחלקים מסוימים בספר, כדי להבין מה המצב שלו לפני שאני קונה אותו, כי מצב זה משהו מאוד משמעותי באספנות, גם אם הוא סופר סופר נדיר, אבל המצב שלו נוראי, אז אנשים לא יקנו אותו, ולכן הערך שלו ייחשב יחסית נמוך.
בין האספנים נקשרים קשרים כלשהם, זה מעבר לעניין באוסף עצמו?
האמת היא שעד התערוכה לא הכרתי המון, ידעתי שיש עוד כמה שקיימים, אבל לא הכרתי אותם אישית. אבל בגלל התערוכה, אז יצא לי להיפגש עם כמה מהאספנים והאספניות, וזה נורא נחמד, ופתאום יש על הרבה על מה לדבר.
אבל זה גם גולש של מעבר לעיסוק באוסף? לידידויות?
בדרך כלל פחות. יש כמה מעלי החנויות שאני דווקא נהייתי יותר חברה שלהם.
מיודדת
איתם. באספנים, בינתיים לפחות. פחות יצא לנו ממש חברויות של מעבר.
עכשיו עם השינויים הטכנולוגיים ואמצעי התקשורת, אפשר להגיע לספרים גם דרך רשתות חברתיות. אחת הקבוצות אמרת לי נקראת אספני ילדות.
אספני חלומות הילדות.
כן, מעניין. ובאופן הזה הגיעו אלייך בבת אחת 17 חוברות של דיסנילנד, שקשה מאוד להשיג. מישהו שהחזיק במאגר הזה?
נכון. אני פרסמתי שם הודעה שאני מחפשת את החוברות האלה, והוא פנה אליי, וקניתי ממנו את כולם.
חוץ מאחת, נכון?
מה שיש לי כרגע זה מספר 2 עד 17, אז מספר 1 חסר לי.
אז למי ששומע, מספר 1.
דיסנילנד מספר 1, או הוצאת פישר.
ישנו גם ספר שאת מחפשת מתוך סדרה של הוצאת שלגי, שאת אפילו לא יודעת אם הוא חסר לך או לא.
נכון. יש משהו בהוצאות של שנות ה-80 ושנות ה-90, שלא תמיד אפשר לדעת אם הם באמת יצאו או לא יצאו, בגלל שלא תמיד יש להם עותקים שנמצאים בספרייה הלאומית. אבל על עותק של פינוקיו, מתוך הסדרה הזו של הספרים, מאחורה יש את כל הרשימה של הספרים בסדרה, ואחד מהם זה אליסה בארץ הפלאות. אז מאוד יכול להיות שיש כזה ספר, אבל אני עדיין לא נתקלתי בו.
בשום מקום. יש לכם מושג על הספרים, בעיקר העתיקים שבהם, אצל מי הם היו, מה עבר עליהם, איזה חיים היו לספר לפני שהוא הגיע אלייך?
קשה להגיד מה עבר על הספר לפני. הרבה פעמים יש הקדשות שזה תמיד נחמד ומעניין, במיוחד עם מישהו שקיבל את הספר הזה כמתנה כשהוא היה ילד, ומאז עברו איזה 30-40 שנה, ומעניין לדעת מה קורה עם אותו בן אדם היום. הרבה פעמים כל מה שרשום זה ליונתן, ליום הולדתך. אבל אני חושבת שאפילו המשפט הזה זה מספיק.
יש איזה סיפור מיוחד סביב אחד העותקים או אחד החפצים שיש לך?
כמעט כל ספר יש לו סיפור מבחינתי. אחד הספרים שקניתי בלונדון זה קונצרטינה, שזה ספר מתקפל, הדפסה במהדורה מוגבלת של אמנית יפנית. אחרי שקניתי אותו, וזה הוא ממש משהו כמו 5 מתוך 13, משהו כזה, יצרתי את הקשר דרך הפייסבוק, כמו שאמרנו, הפייסבוק צמצם לנו את העולם. היא בעצם מעצבת גרפית, היא עשתה תערוכה שלמה שקשורה לאליס, והיא עכשיו מתכננת להוציא קולקציה שלמה של דברים שקשורים לאליס, אז אנחנו תמיד בקשר, וברגע שהיא תוציא, היא תודיע לי. אז כן, זה יוצר לי קשרים עם אנשים אחרים בעולם, ו... אני באמת יכולה להגיד כמעט כל ספר מאיפה הוא הגיע אליי.
אחד הפריטים המיוחדים והעתיקים שברשותך אינו ספר, אלא מין נרתיק או קופסית קטנה שבה יש בולים.
זה משהו שלואיס קרול עשה ב-1890. הוא עשה איזשהו שיתוף פעולה עם הדואר באנגליה, והוא הוציא נרתיק שמצד אחד יש את אליס מחזיקה בחזיר מתוך הספר, אחד מתוך האיורים, הכל בצבעוני, בגלל שב-1889 הוא הוציא גרסה מקוצרת לקטנטנים שנקראת The Nursery Alice, ושם הציורים כבר נצבעו לראשונה. באותו סוג של צביעה רואים את זה גם על הנרתיק הזה, ובפנים יש את הבולים שהשתמשו בהם באותה תקופה. יחד עם הנרתיק שמגיע בתוך מעטפה, יש ספרון קטן, איך כדאי לכתוב מכתבים בצורה הומוריסטית, כמו שאנחנו מכירים את לואיס קרול בעצם, מכל מה שהוא כתב תמיד יש קצת הומור וקצת נונסנס בכתבים שלו, אז גם כאן זה כזה.
כן, בתערוכה במוזיאון תל אביב, שמציגה רק חלק מן האוסף שלך, ראיתי לא מעט ספרי קומיקס או פופ-אפ שדיברנו עליהם, כלומר כל הספרים שעשויים גזירי נייר, ואפילו גרסת אימה, ראיתי כשבמסיבת התה, אליס עם עיניים חלולות כאלה, ומין קרני שטן על הראש.
נכון, כמו שאמרנו, שיש כל כך הרבה וריאציות ופרשנויות, ככה החליטה להייר.
כסיפור אימה.
כסיפור אימה, למרות שהטקסט הוא הטקסט המקורי. היא לא לקחה את הטקסט לכיוון אחר, רק האיורים הם כאלה. ובאותה מידה יש לי גם גרסה אחת שהאיורים הם קצת יותר פורנוגרפיים, וגרסה אחת שהאיורים הם ממש כמו של ילדים קטנים, שהדמות היא עשויה מקווים. המגוון הוא כל כך רחב.
יש לך גם עותק שצעירה עירה טובה ינסן, שמוכרת לנו מספרי המומינים.
נכון, שזה מאוד מצחיק, בגלל שהיא... הסגנון שלה מאוד מיוחס למומינים, ופה את רואה איור של אליס בארץ הפלאות בגרסה של מומינים בעצם.
אז מומינים מצד אחד ופורנוגרפיה מצד שני. הזכרת אומנית יפנית, יש לך גם עותק שאויר על ידי אומנית יפנית
ידועה,
אחרת.
ידועה, יוי קוסאמה, היא אומנית עכשווית, מאוד מאוד מוכרת בנקודות ועיגולים שנמצאים ברוב העבודות שלה, וגם בספר הזה היא עירה בשילוב רב עם הנקודות והעיגולים את כל הסיפור, גם עם הטקסט המקורי.
אומנית שבעצם נמצאת בבית חולים לחולי נפש.
נכון, היא השפזה את עצמה, והיא עובדת משם, הסטודיו כן. שלה הוא בתוך הבית חולים.
זה אוסף נכבד שנאסף משך שנים במעורבות רגשית עמוקה, אבל גם כספית, זה אומר ביטוח מיוחד, זה אומר אמצעי הגנה, בכלל זה די מפחיד, לא רק גניבה, אלא... נזקים שיכולים לקרות, אני יודעת, הצפה, שריפה, לא עלינו, זה גורם לך להישאר במחיצת האוסף יותר זמן, לפחד לעזוב אותו בבית?
לא, זה לא גורם לי לפחד לעזוב אותו בבית, מה שכן, אני כן מבטחת אותו בנפרד. הנזקים למיניהם בהחלט מפחיד. הייתה נזילה בדירה שמעליי שהציפה לי את הבית לפני כמה שנים, וזה היה באמת פחד מאוד גדול, למזלי הרב, זה היה לא באזור שהספרים נמצאים בו, אז זה היה בדיוק בצד השני של החדר, אז לא קרה שום דבר. בגלל זה הרוב הגדול נמצא בארונות סגורים. גם הארון שרוב הספרים נמצאים בו כרגע הוא ארון מתכת, ככה שהוא עמיד יותר ואטום יותר לנזילות וכדומה. אבל בסופו של דבר אין לי מה לעשות, את יודעת, כאילו אני לא מהספנים שימצאו את עצמם עם קופסאות באיזשהו מחסן. אני רוצה שהדברים יהיו סביבי ושאני אוכל ליהנות מהם כשאני רוצה ולגשת אליהם בכל רגע נתון.
אבל בכל זאת את מאוד אמרת שהיה לך קשה לשחרר את הספרים לתערוכה, כלומר, את ממש צריכה להרגיש פיזית את החפצים ואת הספרים לצידך, נכון?
אני חושבת שהעניין שלה לשחרר את זה למוזיאון, זה האי-וודאות מה יקרה לזה בדרך. הקושי בזה שזה רחוק ממני, כי הנה, התערוכה כבר עומדת 3 חודשים, וזה לא שאני סידרתי לעצמי מיטה מחוץ לגלריה, אבל הפחד של הנזק שיקרה לזה כשזה לא לידי, או שזה לא באחריותי, הוא קשה לי יותר.
עד כמה העיסוק הזה משפיע על הקשר שלך עם העולם, עם אנשים שאינם אספנים, שאינם סוחרים וכדומה? זה מבודד אותך באיזשהו מקום? זה מרחיק אותך או שאת...
להפך. אני חושבת שזה...
אמרנו בהתחלה שזה סוג של שיגעון.
נכון, אבל דווקא אני חושבת שלהפך. דבר ראשון, זה גרם לזה כך שהכרתי המון אנשים אחרים בתחומים שונים, לאו דווקא של אליס, אבל בתחומים של אספנות. ובגלל שזה מרתק הרבה אנשים, אז זה קוראים לי דווקא, לפי דעתי, להפך, לאנשים שיותר מתחברים ורוצים להבין ולהכיר ולראות. אז לא, אני בכלל לא מרגישה שזה מבודד. אני לא לוקחת את זה למקומות האלה. אני בן אדם חברותי מאוד, ואני יוצאת ומבלה ומכירה אנשים, וזה לא מגביל אותי מהבחינות האלה. האוסף הוא תחביב לכל דבר. לא נותנת לו להשתלט לי על החיים.
כבת לאספן, אני מכירה מקרוב את הדבקות, בואי נאמר, את הצורך, את הלהיטות, להשיג משהו, לחפש אותו.
זה יש.
את ההשפעה גם על הקרובים, לקחת חלק במציאת הפרטים, בקיום האוסף. אני יכולה לספר לך שביום שאבא שלי מקבל פריט חדש, כל הדאגות, כל הכאבים, הכל נעלם בן רגע, אושר עילאי, גם אצלך זה פועל כך על מצב הרוח?
אם אני במקרה מוצאת משהו, זה עוד יותר משפר את מצב הרוח, אבל גם כשמגיע ספר שרכשתי נגיד מחול וכדומה, והפעם הראשונה שלפתוח את המעטפה ולהלל בו וכו', זה בהחלט מרגש ומשמח, ויכול להשכיח דברים אחרים.
כן.
והמשפחה, כן, אני חושבת שכל מי שבמשפחה יוצא לו לראות משהו שקשור לאליס, הוא ישר שולח לי הודעה של יש הירתמות מסוימת, אבל בתכלס, בגדול, זה לא מאוד משפיע על אף אחד שמסביבי חוץ ממני, למרות שכשמגיעה יום הולדת, תמיד, את יודעת, אנשים אומרים, מה חסר, מה בא לך, מה... כי זה תמיד מאוד קל לקנות לי משהו של אליס, יודעים שתמיד זה יתקבל בברכה.
ובכל זאת, יש בזה אולי איזה סכנות במרכאות. לפני 2 הוצג במוזיאון תל אביב אוסף מיוחד של כפתורים, דורון לוריה, האוצר, כתב אז כמה מילים על הספנים והספנות. האיסוף הוא חוויה ממכרת, האספן הוא בבחינת צייד, הנמצא כל העת במרדף בלתי פוסק, אחר מושאי תשוקתו, מונה על ידי התשוקה להיות הבעלים של משהו, ולא להסתפק בהנאה שבראייתו במוזיאון ציבורי או אצל אחרים. נשאלת השאלה, האם האיסוף הוא בבחינת ריפוי בעיסוק, או שמה זוהי המחלה עצמה? אי אפשר כמובן בלי פרויד שטוען, כפי שכותב לוריה, שבמקרים רבים האספנות הינה תחליף לצעצועים, שמסיבות אלו ואחרות נמנעו מן האספן בילדותו העשוקה, והם מפתחים עונג אירוטי כמובן לחפצים. לאספן יש דחף או נטייה לעשות סדר בעולם כאוטי, עבודת האיסוף שלו דורשת ידע רב, יצר הגירה, וכן, יכולת מיון וכתלוג, הוא בורא בעצם עולם משלו, והוא בבחינת אלוהים קטן. אומרים שמי שנדבק במחלה והחל לאסוף, לעולם לא יוכל להפסיק, ופעולת האספנות מחזירה את האספן לילדותו כילד אספן, ולחפצים שהוא מתגעגע אליהם במיוחד. אז את מוצאת את עצמך בתיאור הזה, או בחלק ממנו?
בחלק ממנו, בהחלט. אני חושבת שיש משהו בצייד שהוא מאוד מרכזי באספנות, הצורך הזה למצוא את הדבר הספציפי שחסר לך. אני כן מתחברת לעניין של הקטלוג וכולי, כי באמת אני עשיתי את זה על האוסף שלי, בעיקר ברגע שהגעתי לאיזשהו מצב שהייתי צריכה גישה אליו מכל מקום, ברגע שאני נמצאת באיזושהי חנות ספרים ואני רוצה לבדוק משהו, אז רציתי שיהיה לי את האופציה להסתכל בדברים שלי, אז יצרתי את הקטלוג הזה ואת האתר שלי.
התמכרות, חסך בצעשועים.
זה לא היה לי מעולם. ההורים שלי היו סופר מפנקים מהבחינה הזאת. התמכרות, אני חושבת שיש בזה ממד מסוים של התמכרות, בגלל שאתה תמיד מחפש את הדבר הבא ואת הדבר המיוחד היותר שעדיין חסר לך באוסף. אגרנות, אני לא. אני גם מאוד...
כי זה די חופף.
שזה יכול להיות חופף. כן. אני מאוד שמה את האצבע לא להפוך להיות אגרנית. אני הרבה פעמים קורא לי שאני אוספת דברים, ואז מגיע היום ואני... משחררת, ויצאו מהבית כמה סקים של דברים שעוברים הלאה לאנשים אחרים.
והעניין הזה שזה באמת סוג של מחלה ואי אפשר להפסיק.
אני לא חושבת שאי אפשר להפסיק, יש לי תקופות שאני כמעט ולא קונה בכלל. למשל, כשהייתי בחול, בטיולים הגדולים יותר, לא קניתי ספרים במשך תקופה מאוד ארוכה, וזה לא היה לי גם חסר. אבל לפעמים מתחשק. אז אני נכנסת ואני אומרת, יו, את זה אני אקנה פעם.
עד כמה, אולי בגלל שהאוסף נשען לא מעט על הצד הוויזואלי שלו, עד כמה את עדיין קשורה, או נאמר אולי ההפך, האם לא איבדת עם הזמן את הקשר עם הסיפור עצמו?
לא, גם בגלל שאני קוראת את הספר כל תקופה שוב ושוב.
לא נמאס לך.
לא נמאס לי. אליס בארץ הפלאות בכל מקרה הוא לא ספר מאוד ליניארי. היא כל פעם נפגשת עם דמויות מסוימות וקורא לה איתם איזשהו, יש לה עלילה פנימית לאותו פרק והיא עוברת לדבר אחר. אז אני קוראת את זה הרבה פעמים בחלקים וכל פעם חוזרת לקרוא חלקים אחרים. ובמיוחד אם אני רוצה להיזכר באיזשהו ציטוט מסוים, אז אני הולכת ומחפשת אותו. יש לי עותק קריאה, מה שנקרא, שזה העותק שבו אני יכולה ללכת הלוך ושוב, והוא כבר די מרופט וכו'.
יש עדיין ספר שחסר לך בעברית, ואת מאוד מאוד רוצה בו, ספר קטן, מרוכז, שגם כדי לאתר אותו, הבנתי יש קושי לא קטן.
כן, הוצאת פישר מתוך סדרת הגמד שמשנות ה-60 שיצא בארץ, ספרון קטן, כריכה רכה בפורמט מוקטן ומצומצם מאוד, עם אותיות דפוס גדולות מנוקדות. אני לא יודעת למה, אבל קצת יותר קשה לי להשיג אותו. אני מחפש אותו כבר תקופה ארוכה, ואף אחד מהסוחרים ואף אחד מבעלי החנויות לא מצליח למצוא לי אותו. אני משערת שבאיזשהו שלב הוא יגיע, בגלל שכולם יודעים שאני מחפשת את הספר הזה, אבל אני לא נכנסת להיסטריה. אם הוא זה שיהיה חסר, אז הוא זה שיהיה חסר, אין מה לעשות.
יש עוד מטרות שאת חולמת להשיג?
אם אני אצליח באיזשהו שלב להשיג מהדורה הראשונה באנגלית, כמובן שזה יהיה שמחה מאוד גדולה, ואני לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות. זה ספר מאוד יקר, במיוחד אם הוא במצב טוב. או לחלופין, ספר שחתום על ידי לואיס קרול, זה גם ספרים שהם נורא נורא יקרים.
עד מתי, מעיין? יש בכלל מחשבה כזאת, או שזאת חתונה קתולית והמסע הוא אינסופי?
אני לא חושבת אף פעם עד מתי, אני חושבת שזה המסע הוא אינסופי, וכל עוד אני נהנית מהאיסוף ומהספרים, אז אני אמשיך בסופו של דבר, עד שיגמר לי המקום.
והטירוף, אם נחשוב אל הקובען ואל חתול צ'שר, הם והאספנים, אני מניחה שאת מרגישה בחברה טובה?
ללא ספק. אני מאוד אוהבת את הספר, ואני מאוד אוהבת את הדמויות שם, ואני מאוד מתחברת להכל, אבל אני תמיד מנסה להישאר בפרופורציה.
למרות הטירוף.
למרות הטירוף.
מעיין כהן דווייק, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אוסף הספרים והחפצים, אליס בארץ הפלאות ובארץ המראה. תודה לבעלת האוסף מעיין כהן דווייק, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-6, בשבת ב-2 בצהריים, וברביעי ב-11 בלילה, וכמובן בהסקט באתר כאן תרבות, שם תוכלו למצוא גם תוכניות קודמות לצד תכנים נוספים מרתקים ומגוונים באמצעות אפליקציית כאן אודי. להתראות.